הנושא שאני אתחיל בו היום, זה תלמוד תורה וקצת לגעת בחשיבה או בלימוד הישיבתי, בריסקאי, דרך ההבנה, יש כאלה שקוראים לזה, ההבונה. אז הנושאים האלה הם שלובים, אבל אני דווקא חשבתי להתחיל מהסוף. אז באופן עקרוני, אם הולכים טופ דאון, אז צריך להתחיל בלימוד תורה, לראות מה זה אומר, להראות כמה תפיסות אפשריות, ואז להגיע ללימוד הישיבתי הבריסקאי. אני אשתמש בשני המונחים האלה באופן חילופי, למרות שזה קצת פוגע בישיבות מסוגים אחרים. אבל דווקא אני רוצה ללכת בוטום אפ, זאת אומרת, להתחיל קצת מהלימוד הישיבתי, ואז לחזור חזרה ולדבר קצת על לימוד תורה. אבל בכל זאת אני אסך עם טיפה רקע. יש כמובן מצוות תלמוד תורה, לא צריך להגיד, תלמוד תורה כנגד כולם. מצוות תלמוד תורה זאת מצווה מאוד מרכזית, ועוד תחזור אליה גם בהמשך, אבל בשלב זה אני רק במבוא ראשוני. יש מקום לדון מה טיבה של המצווה הזאת ומה היא מיועדת, מה אנחנו אמורים לעשות במסגרתה, אז גם לזה אני אגיע. אבל כרגע עוד במנותק מהעניין הזה, לגבי, אני רוצה להתמקד בעצם הלימוד, איך הוא נעשה, מה עושים שם. אז יש תפיסות שמבינות שמה שצריך זה בעצם ללבן את הסוגיה ולהגיע להלכה. זאת אומרת, לנסות להבין מה הגמרא או מה הראשונים אומרים ולהגיע למסקנה ההלכתית. בעולם הישיבתי, הבריסקאי, לא תופסים כך. מטרת הלימוד, השורש של כבר חיים וולוז'ינר, אבל זה התחדד יותר בישיבות שבאו בעקבותיו, שמטרת הלימוד היא הלימוד עצמו. לא שהלימוד הוא אמצעי כדי להגיע ל... מסקנה ההלכתית. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה זה האופי של הלימוד. לא רק מטרת הלימוד, אלא מה מחפשים בלימוד, אלא האופי של הלימוד. האופי של הלימוד הוא קצת שונה. הלימוד הישיבתי הוא הרבה שונה. זה תלוי עד כמה אתם קרובים. אתם יודעים, דברים קטנים שמתקרבים אליהם מהירים גדולים. הרבה פעם שהייתי בישיבה בבני ברק, בנתיבות עולם, ורציתי ללכת ללמוד בכולל חזוני, שהישיבה הזאת היא מהאסכולה הפוניביצ'אית. אז הזהירו אותי, עזוב, אתה לא תסתדר איתם, זה סלובודקה, זה עולם אחר לגמרי. אז אני חשבתי לעצמי נמסד, או ששתי צפרדעים חיות בשלולית, וחושבים שזה האוקיינוס השקט. אז מה יכול להיות כבר ההבדל? שתי ישיבות, לא מדי, פחות או יותר, אותם ספרים, אותו דבר, כולם חיים ביחד באותו מקום, מה כבר יכול להיות ההבדל? ואז הלכתי לכולל חזוני, שהייתי לא שם הרבה זמן, הייתי שם כמה חודשים, נדמה לי, אולי חצי שנה. ובאמת לא הסתדרתי. אז באמת ראיתי שזה ממש עולם אחר לגמרי. ככל שאתה מתקרב יותר, הרזולוציה גדלה, ואתה פתאום רואה שהבדלים שברחוק נראים מאוד קטנים, מבפנים נראים מאוד מאוד משמעותיים. וזה לא רק דוגמה מושאלת, אלא זה ממש קשור לענייננו, כי נדמה לי ש... שכשמדברים על דרך הלימוד הישיבתית או הבריסקאית, מדברים יותר על פונוביץ' מאשר על סלובודקה. סלובודקה, נגיד, זה הכללות, אבל סלובודקה זה משהו שולש יותר בעקבות החזוניש, והחזוניש זה אנטיתזה ללימוד הישיבתי. אולי הספר המרכזי שאותו צריך ללמוד, אם רוצים באמת ללבן את השאלה הזאת של הלימוד הישיבתי, זה חידושי רב חיים על הרמב"ם, רב חיים מבריסק כמובן, על הרמב״ם, ויש בסוף הערות החזוניש. יש אחת ההוצאות, הוציאו עם הערות החזוניש בסוף, שבעצם החזוניש מאיר על רב חיים לא כי היו לו השגות, כמו הרמ"א והשולחן ערוך. הוא מאיר על רב חיים כדי להסביר למה השיטה שלו לא נכונה. זאת אומרת, למה התפיסה הבריסקאית היא שגויה. החזוניש יצא נגד המתודה, נגד התפיסה. זה לא איזה הערות מקומיות, ולכן זה הספר המכונן של הוויכוח סביב הלימוד הישיבתי. החזוניש לא הסכים לו, הוא היה אוטודידקט כזה, הוא לא למד בישיבות, והוא למד כמו שהוא למד. אני שנים לא הסתדרתי עם החזוניש, זה מלימוד בלבטי כזה. זאת אומרת, אין ניתוח, אין הגדרה טובה של המושגים, זה מאוד בעייתי ככה, לישיבה בוחר. אבל אחרי זה התבגרתי. ראיתי ספציפי שבאמת מיוחד במינו. אפשר לתרגם אותו גם לשפה הישיבתית, אבל עדיין אני חושב שזה באמת שיטה אחרת. אולי אני אחזור לזה בהמשך. בכל אופן, עוד הערה לפני שאני מתקדם הלאה. כשבאים לדון... מה?
נגיד הוא לא מבין.
לא, הוא מבין לגמרי. אי אפשר להשיג את מישהו אם לא מבינים את מה שהוא אומר. הוא השיג את רב חיים. הוא מבין היטב. כן, בטח, הוא התנגד. חזון איש אגב התנגד להרבה דברים שהיו מאוד מרכזיים. חזון איש התנגד לתנועת המוסר. למשל. התנגד ללימוד מוסר. טוב, זה מצניעים קצת בשנים האחרונות. בכל אופן... עוד הקדמה אולי, כשנכנסים להיסטוריה של רעיונות או של מתודות לימוד, זה תחום קצת בעייתי לדיון, לא חד. כי בדרך כלל כשיוצאת שיטה לאוויר העולם, בכלל גם בפילוסופיה, גם בשיטות לימוד, בכל תחום מחשבתי, במבט מאוחר אפשר למצוא את ניצניה לכל אורך ההיסטוריה אחורה. כן, דוגמה שאולי פעם הבאתי פה, אריסטו באורגנון נחשב כמייסד הלוגיקה, הלוגיקה הפורמלית. אבל הרי ברור, הוא מיין את סוגי הטיעון, הסילוגיזמים, מה שנקרא. כן, כל איקס הוא, כל בני אדם מבני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, אז סוקרטס הוא בן תמותה. זה תמונה אחת של טיעון. יש כמה תמונות שונות של טיעונים, מבנים שונים של טיעונים. אף אחד לא מעלה בדעתו שלפני אריסטו לא עשו שימוש בלוגיקה. זאת אומרת, אם היית אומר לבן אדם, תשמע, הרי כל הצפרדעים הם ירוקות, אז ברור שגם הצפרדעה הזאת ירוקה. את המשפט הזה אי אפשר היה להגיד לפני אריסטו. ברור שאפשר היה להגיד לפני אריסטו, אבל אני מניח שגם אמרו אותו. מה היה חידושו של אריסטו? אריסטו אולי הבין שמאחורי הטיעונים האלה יושב איזשהו דפוס מופשט שהוא משותף לכולם. הוא זיקק מתוך הדיונים את הדפוס, את המבנה. אז פעם אמרו את זה על עננים, פעם אמרו את זה על צפרדעים, פעם אמרו את זה על רעיונות, או מה שאתם רוצים. אריסטו פינו אמר, זאת צפרדעים, רעיונות, בעצם יש פה דפוס כללי. אם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא Y. עכשיו תכניסו לתוך X, Y ו-A מה שאתם רוצים. זה בכלל לא משנה. זה היה חידושו של אריסטו. אריסטו לא המציא את הלוגיקה. הלוגיקה השתמשו בה לפניו, אבל אריסטו שם לב שיש פה איזשהו מבנה מסודר, זיקק אותו באופן שיטתי, וצרף אותו לארגז כלים חדש שהוא יצר. וארגז הכלים הזה עכשיו מכיל תמונות שונות של סילוגיזמים לוגיים, של דרכי טיעון לוגיות. אז אחרי שאריסטו יצר את זה, תמיד אני בטוח שבאו אליו ואמרו לו, טוב, נו, תשמע, גם בקים של פילוסופים שלפניך אתה יכול למצוא את דרכי הטיעון הזה, לא המצאת שום דבר. אבל ברור שהוא המציא משהו. למה? או, לא יודע, המציא, אבל חידש משהו. למה? בגלל שעד אליו אנשים לא שמו לב שיש פה איזשהו דפוס קבוע. למשל, עד אליו אף אחד לא, אני חושב, לא מיקד את העיון שלו בדפוס הטיעון עצמו. זאת אומרת, דפוסי הטיעון היו כלי שאיתו השתמשו. ואת רצו להוכיח לך שהצפרדעה הזאת ירוקה, אז אמרו, תראה, כל הצפרדעים ירוקות, אז אם זאת צפרדעה, אז היא ירוקה. אבל אף אחד לא עיין בכלל הזה עצמו, שאם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא Y. ומה הקשר שלו לכללים דומים או אחרים, ולעשות מבנה ולראות איך העסק הזה עובד. אי אפשר לעסוק בכלים האלה עצמם לפני שהם מומשגים ומוגדרים. גם אם עושים בהם שימוש ומבינים אותם, יש חשיבות להמשגה, כי אחרי ההמשגה, שני סוגי חשיבות למעשה, להמשגה. החשיבות האחת זה שאפשר לעשות בהם שימוש. לא תמיד אינטואיטיבית אתה חושב בצורה הלוגית הזאת, למרות שאתה יודע אותה. אבל אם אתה יודע, יש לך ארגז כלים עם 10 תמונות של עסקים לוגיים. אתה נתקל באיזושהי בעיה שדורשת ניתוח לוגי. אז מה אתה אומר? אני הולך לארגז הכלים שאריסטו העמיד בפניי, אני עובר כלי א', ב', ג', ד', ואני מסתכל איזה מהם מתאים לצרכיי. זאת אומרת, להגדיר את הכלים, להנציג אותם, עוזר לי לשימוש, עוזר לי לשלוף את הכלי הנכון, שאני צריך אותו. זה יתרון אחד. יתרון השני, זה ש... אחרי שהמשיגו את הכלים האלה, אז אפשר לדון בהם עצמם. לעשות לדון, למה באמת אם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא Y? או מה הקשר בין זה לבין דפוס טיעון אחר? אם כל X הוא Y ו-A הוא לא Y, אז A הוא לא X. למשל, גם זה דפוס טיעון. אז איך, מה הקשר בין שני אלה? יש קשר ביניהם, זה שני דפוסים שונים. אם כל עוד לא התייחסנו בכלל לדפוס, אלא רק פשוט השתמשנו בו תוך כדי הדיון שלנו, אף אחד לא ישאל סוג כזה של שאלות. לכן, לוגיקה כתחום דיון התחילה אצל אריסטו. שימוש בכלים לוגיים היה קודם, אבל לוגיקה כתחום דיון התעוררה אצל אריסטו. כן, זה, יש חוברת מעניינת של יואל רפל, שנקרא, דוב רפל נדמה לי, שנקראת הפולמוס על הפלפול. ושם הוא מביא, כן, הפלפול בעצם זאת שיטה שהתחילה באירופה במאה ה-15 נדמה לי, כן, ובשכנה, ושם כן, כמה יהודים ידועים שלא נשאר לנו מהם הרבה פרט לשמות, ופולק, איך קוראים לו? משהו פולק, שכחתי את השם הפרט, נשאר כמה יהודים חשובים שנשארים ממציא של הפלפול, הרב רב השל, לא, זה הפני יהושע, זה פלק. בכל אופן, אז שיטת הפלפול הזאת בעצם גם היא עשתה דבר מאוד דומה למה שעשה אריסטו. זאת אומרת, אנחנו נתקלים בקושייה בלימוד, אז הרבה פעמים התשובות יש סוגים, אפשר למיין אותם לסוגים. יש כמה סוגי תשובות בסיסיים שאפשר להשתמש בהם כדי לפתור סתירות או לענות על שאלות בלימוד. מי שקצת מיומן, אז הוא כבר יכול לשים לב שדברים קצת חוזרים על עצמם. זאת אומרת, צורות החשיבה הן דומות. ואז מתבקש לעשות את מה שעשה אריסטו ללוגיקה בכלל, מתבקש לעשות את שיטת הלימוד. ולנסות להגדיר כלים שאיתם פותרים או עונים על סתירות, פותרים בעיות למדניות. וזה באמת מה שעשו שם במזרח אירופה או מרכז אירופה במאה ה-15 ועלה, וזה מה שנקרא שיטת יעקב פולק, וזה מה שנקרא שיטת הפלפול. ושם הוא מתאר שם איך שבמשל אצל השלה עוד יש לזה ניצנים, זה גז מן העולם די מהר, אבל יש קצת ניצנים, המערמשיף, השלה, יש כמה מפרשים, זה עוד נשאר ואפשר לראות בהם, הם מביאים סתירה, אבל זה הרגש בורגר. זהו, עוברים לשאלה הבאה. הם לא מסבירים מה תרצת על השאלה הזאת. זה הרגש בורגר, או רבנסבורגר, או משהו כזה. כשבעצם, כשאתה אומר הרגש בורגר, זאת פה המתודה הידועה. זאת אומרת, קח את הברייטה הזאת, תגיד שהיא הליבה דזה, ותגיד שהיא הליבה דזה, וראי שלא כמו הסייפה, וזה מנגנון שלם, אבל הוא חוזר הרבה פעמים, אז כבר נתנו לו שם, ועכשיו אתה יכול לעשות שימוי, אתה כבר לא צריך לחזור כל מה לתת שיעור כללי על כל סתירה. טוב, אז זה הרגש בורגר, זה הכל, כולם מבינים על מה אתה מדבר, ופתרנו את הבעיה. אוקיי? או כן, יש, זה בדרך כלל לפי ישיבות, כן, שהיו ממוקמות בערים שונות, אז כל ישיבה כזאת היה לה שם לסוג כזה של תירוץ, והיו כאלה שהתירוצים האלה הסתובבו בעולם, והיה ארגז כלים. ארגז הכלים הזה בעצם, מזכיר לי ש... היה פעם איזה סרט בטלוויזיה על בד אחד, הילדים שלי, סדרה אפילו הייתה, אז הילדים שלי ראו את זה, הם תמיד מצטטים את זה שמפקד בד אחד בשיחת הסיום, שהוא סיכום שהוא נתן לחניכים שלו, אז אומר, אנחנו רוצים שתצאו מפה רק עם דבר אחד, עם ארגז כלים. דבר אחד, ארגז כלים, כן, זאת אומרת, אז שיטת הפלפול בעצם מנסה להמשיג את הצורות השונות שבהן אנחנו מיישבים סתירות, לשים את זה בארגז הכלים שלנו ולהנגיש את זה אלינו. אחרי שמנגישים את זה אלינו, כמובן, כמו שאמרתי גם לגבי אריסטו, אפשר להתחיל לדון על הכלים עצמם. מי אמר שהם נכונים, על מה הם מבוססים, אולי הם שנויים במחלוקת, אולי יש מישהו שמקבל את הכלי הזה, אבל מישהו אחר לא יקבל את הכלי הזה, אולי יש קשר בין הדברים, זה הופך להיות תחום דיון בפני עצמו. זה לא קרה, דרך אגב, בעולם ההלכתי. בעולם ההלכתי זה לא קרה. עשו ארגז כלים, השתמשו בו, אבל אני לפחות לא מכיר דיונים על התקפות של הכלים עצמם. לא נפתח תחום שמקביל ללוגיקה. דיון על הכלים. תחום מיון, נכתוב מאמר על רגל בורגר. אומרת, מה זה רגנשבורגר? איפה אפשר ליישם אותו? איפה אי אפשר ליישם אותו? מה הקשר בינו לבין רבנסבורגר? לא יודע, כל מיני דברים כאלה. מה שאנחנו מוצאים בלוגיקה, אני לא מכיר לפחות דיון בהקשר הזה. אולי דוגמה משלי, אחרי שיצא הספר שלי, שתי הגלות בכדור פורח, אז קיבלתי כל מיני תגובות מאנשים, והיו כמה תגובות מאוד טיפוסיות. היה מישהו שבא ואמר לי, טוב, זה הכל נמצא אצל הרב קוק. מישהו אחר אמר לי, זה הכל נמצא אצל רב צדוק. אותו דבר, נחמן, מערד, כמה טיפוסים בעצם. הכל נמצא אצל. עכשיו, האמת שזה נכון. לא, הם לא אמרו את זה סתם. זה נכון, הם הראו לי קטעים שבהם נראה באמת שיש את הרעיונות המרכזיים שנמצאים שם. הם תראו לי רעיון אחד שלא נמצא אצל הרב קוק ואצל המערד. קבלו פרס נובל, אני חושב. שאתה כותב בצורה כל כך אקלקטית וכל כך הרבה, ואתה כל כך יצירתי, אין רעיון שלא יהיה שם. גם כולל רעיונות סותרים. גם סתירות, רעיון והיפוכו. גם זה תמצאו שם. אז מה ההבדל? אז התחלתי לחשוב קצת על העניין הזה. אז מה בעצם ההבדל? אז בשביל מה כתבתי את הספר? התחושה שלי הייתה שעדיין יש פה משהו שהוא חידוש. למה? כי אני ניסיתי להמשיג את הרעיונות האלה שהרב קוק השתמש בהם. בדיוק מה שאמרתי לגבי אריסטו. עד שאתה לא מנסח וממשיג את הרעיון הזה, אתה רק משתמש בו, מבין אותו. אבל הוא לא עומד לשימושם של אנשים, אי אפשר לדון בו עצמו, אפשר רק להשתמש בדבר הזה, אבל לא לדון בו עצמו. ולכן חשוב מאוד להמשיג אותו. דיברתי על זה פעם בכנס בבר אילן, היה כנס על הפני יהושע. 250 שנה לפטירתו, עשו כנס. פטירתו, לידתו, אני כבר לא זוכר. ושם דיברתי על ניצוצות בריסקאיים במשנתו של הפני יהושע. כן, הפני יהושע מדבר על 150 שנה קודם. וניסיתי להראות צורות חשיבה ממש בריסקאיות אצל הפני יהושע, זאת אומרת, ממש שיטת ניתוח בריסקאית. ואז כמובן עלתה השאלה, אז מה חידש רב חיים? זאת אומרת, אם זה כבר הכל היה אצל הפני יהושע. והתשובה שהפני יהושע לא קרא לזה בשמות. הפני יהושע השתמש בצורת החשיבה הזאת, אני מניח שרב חיים היה נותן שיעור כללי במאה ה-12, אנשים היו מבינים אותו. זאת אומרת, לא צריך להסביר, אנשים היו מבינים. זה לא שהוא חידש שם דברים שאף אחד לא הבין עד אליו. אבל הוא המשיג את זה, זאת אומרת, הוא הגדיר מערכת של כללים או צורות חשיבה שעכשיו עומדות לשימוש הלומדים. וזה היה החידוש שלו, ולכן זה שיש ניצוצות כבר אצל הפני יהושע זה נכון, אבל העובדה שלא שמו לב לזה בכלל עד שהיה רב חיים. אחרי שהיה רב חיים, אתה יכול לחזור לפני יהושע ובאמת לראות שיש גם אצלו ניצוצות כאלה. אחת ההשלכות המעניינות זה שיעור או שיחה כזו שאני נותן כמעט נתתי בתחילת כל שנה כמעט שלימדתי, שאני מלמד, אני חוזר לסלובודקה ולפונוביץ', אז כשתקופתי בבני ברק, אז ניסיתי ככה לראות מסביבי, הייתי קצת אנתרופולוג חובב, תמיד פוזיציה של חייזרים. מישהו זר ככה שנמצא, אז תמיד נסתכל ככה במשקפיים של אנתרופולוג על הסביבה. וראיתי שיש שני הבדלים בין פונוביץ' לסלובודקה. הבדל אחד, שפונוביץ' הרבה יותר אלגוריתמית. זאת אומרת, צורות החשיבה הרבה יותר תבניתיות, הרבה יותר צפויות מראש, הרבה יותר מוגדרות וחדות. מאוד ברור מה הם יקבלו ומה הם לא יקבלו. יש דברים שאותם אתה לא יכול להגיד שם. פשוט לא פסניש. זאת אומרת, אי אפשר להגיד דבר כזה, זה שטויות. זאת אומרת, אתה הולכת עם התבניות המוגדרות שלהם. יותר מזה, שהייתי באחד התחביבים שלי, שהתגרתי בבני ברק, היה ללכת לשיעורים של ראשי ישיבות. בבין הזמנים, בחגים, בחול המועד, הם היו עוברים בבתי מדרש ככה, בשכונות או בישיבות, היו נותנים שיעורים לקהל הרחב. זה היה מאוד נחמד, מאוד נהניתי שם לשמוע. באיזשהו שלב, אחרי כבר כמה שנים, פתאום ראיתי שכששיעור מתחיל, אני יכול להגיד לכם איך הוא נגמר, איך הוא ייגמר. אחרי שעה, אמיתית, לא מוגזם. זאת אומרת, אני יכולתי להגיד לכם איך השיעור ייגמר. מה, הוא יביא ראייה משם, הוא יעשה נפקמינה כזאת, הוא יביא ראייה מפה, הוא יקשה מזה, והוא יחלק את החילוק הזה. וזה חילוק שלא חשבתי עליו קודם. לא שהכרתי הכל, לא הכרתי הכל. אבל כשאתה מכיר את השנית, כן, את התבניות הקבועות האלה, אתה פשוט עושה את החשבון קדימה, אתה יודע מה יהיה פה. עדיין נהניתי. נהניתי לגלות שאני צודק, בחלק גדול מהמקרים. לפעמים לא קלעתי, אבל הרבה פעמים, הרבה יכולתי להגיד לכם מה צפוי. זה התפיסה הפולוביצ'אית. ההסתכלות הפולוביצ'אית, התבניתית. כנגד זה, בסלובודקה, אז לכן לא הסתדרתי שם, סיפרתי קודם שעברתי לכל חזוניש ולא הסתדרתי. שם היו חבורס, אתה לא יודע אם לפהק, לצחוק, לבכות או להירדם. אז החבר'ה שם, מבינים את הגמר, חשבתי שאולי אפשר גם להגיד ככה, אולי גם ככה, לא יודע, יכול להיות כך, יכול להיות כך, מתחילים להרהר, מין משהו כל כך לא בנוי, שהוא בעצם קצת בעקבות החזוניש, מין שיטה בלבטית כזאת, לא תבניתית, לא אנליטית. זה הבדל אחד,
הבדל בשיטות הלימוד.
ההבדל השני, שאחרי זה הבנתי שהם קשורים זה לזה, שכמעט כל ראשי הישיבות שאני מכיר, הם יוצאי פונוביץ'. סלובודקה לא הוציאה כמעט ראשי ישיבות, לפחות נכון לאז, אני לא יודע מה המצב היום. כמעט ולא, ממש. זאת אומרת, כמעט כל ראשי הישיבות שהכרתי היו יוצאי בית המדרש של פונוביץ'. וזה לא רק מדגם שלי, זה נכון. זאת אומרת, זה היה רוב מוחלט. וזה לא היה בגלל מספר, הבדל מספרי, שיש יותר תלמידים מפונוביץ' מאשר בסלובודקה.
חזרו בשאלה.
מה?
חזרו בשאלה.
אתה אומר?
זנחו את השיטה הפוליבריאית והלכו...
לא, זה יוצאי פונוביץ', לא. יוצאי סלובודקה בדרך כלל נשארים סלובודקאים. הם לא, והם לא נהיו ראשי ישיבות. והנקודה, למה זה ככה? זה בגלל היתרון השני של מה שאמרתי אצל אריסטו. ברגע שיש לך ארגז כלים מסודר, אתה יכול לעשות בו שימוש. עכשיו כבר כל בן אדם יכול לעשות בו שימוש, לא רק האנשים המבריקים. אז כשאתה מגיע לסוגיה מסוימת, אני יכול להגיד לכם שיעור כללי על כל סוגיה. כי אני יודע בדיוק מה לשאול, מה לענות, איך לחלק, מאיפה להביא את הראיות. התבנית היא אותה תבנית. מה זה משנה אם משתמשים בדנים על משכב הזב, על שקיעה, על לא יודע מה, על הלכות שבת. זה בכלל לא משנה, השיעור נראה אותו דבר. בעצם כשאתה מסתכל על הלוגיקה שלו, זה הכל אותו דבר. אתה יכול לגלגל את העסק הזה על כל סוגיה. המושגים הם רק תווך שדרכו העסק הזה עובד. זה ממש לא משנה באיזה מושגים אנחנו עוסקים. באמת, הרבה פעמים, כשאתה מגיע לסוגיה, כשמישהו מספיק מיומן, אתה מגיע לסוגיה, אתה... השיעור הכללי מדלך מאליו, זאת אומרת, אתה לא צריך, זה ברור, זה לוקח אותך, אתה לא צריך אפילו לייצר אותו, הוא מייצר אותך.
גם מעניין מצד היסטורי, שכל הגדולים בארצות הברית, לא כל, חלק גדול מהם היא... הגדולים היו יוצאים מסלובודקה המקורית.
לא, סלובודקוצ'ינסקי, את הדוקטורט שלו, שלמה טיקוצ'ינסקי. סלובודקה המקורית למעשה עברה לחברון. חברון זה סלובודקה המקורית, וגם חברון עברה שינוי צורה, היא חצי פונוביץ' כזאת, היא גם פונוביץ' קצת כזאת. היא כבר לא... היא לא, זה לא סלובודקה שבבני ברק, סלובודקה ש... לא, היא לא עברה שינוי צורה, סליחה. זאת הצורה שלה, היא ישיבה ליטאית. סלובודקה בבני ברק היא משהו אחר. קראו לזה סלובודקה, שם סלובודקה, אבל זה לא... זה משהו אחר. אני מדבר על סלובודקה של בני ברק, לא פרווה של קובנה. אז מה שאני אומר זה שהמאפיינים, שני המאפיינים האלו, שני הקווים המפרידים האלה בין פונוביץ' לסלובודקה קשורים ביניהם. כי ברגע שאתה גדל על שיטת לימוד תבניתית, אז כל אדם בינוני בעצם יכול להיות ראש ישיבה. אם הוא לומד כמו שצריך, עוד פעם, צריך כישרון, הכל נכון, צריך ללמוד, צריך להשקיע, אבל בסופו של דבר כל אדם בינוני נהיה ראש ישיבה. אז כי אתה, אם אתה רכשת את הכלים, אתה תגיד שיעור כללי ערבייה, זה ממש לא משנה, זה סוגיה אתה עוסק. בסלובודקה אתה צריך להיות עילוי בשביל להיות ראש ישיבה. זאת אומרת, כי חזוניש יש אחד, חזוניש היה חזוניש. אבל שכל זב וצרוע אומר לי, לי נראה ככה ואולי נראה לי ככה, לא, אז נראה לך ככה, אז מה זה מעניין אותי? מזה לא, אתה צריך להיות מאוד מוכשר בשביל שמה שיראה לך באמת יהיה שווה משהו. אני אצל החזוניש, זה שווה משהו גם בלי האנליזה הבריסקאית, כי הוא יהודי שכן, לא צריך לדבר בשבחו. אבל כשהרבה אנשים שהם לא ברמה שלו מנסים לחכות את צורת הלימוד, אין צורת לימוד בכלל שלו, אלא מנסים ללכת בעקבותיו, וכל אחד עם צורת הלימוד שלו, לא של החזוניש. כן, כי אין צורת לימוד של החזוניש, אין דבר כזה. חבר שלי פעם אמר לי, אמרתי לו, אני לא מבין את החזוניש, מה, מה הוא כותב? אני לא מבין מה הוא כותב. אז זה בתקופת היותי ישיבה בוחר. הוא אומר, מה אתה רוצה? הוא כותב את האמת פשוט. ישיבה בוחר לא מבין את העניין הזה שהוא כותב את האמת. נזכר, זה היום סיפורים קצת, נזכר שהבן שלי למד בישיבה חרדית ובאיזשהו שלב החליט לעזוב לגוש. וזה היה ככה משבר בישיבה. לא כי הוא היה עילוי מספר אחד שם, אלא כי הזיבה כזאת היא מאוד בעייתית מבחינתם. אם הוא הולך לברזלים ונהיה שבאבניק, אז זה קל יחסית. כי בסדר, אז הוא יידרדר, הוא... קל לזה, אבל הוא הולך לגוש, מה, יש אלטרנטיבה? יש לי מתחרה עם הישיבה, זה לא יכול להיות. אז התחילה מלחמת עולם שם. ניסו לשכנע אותו, ופה, ושם, ו... קיצור, לא עזר. אז שלחו אותו לאיזה רב בבני ברק, ראש ישיבה חשוב, כבר מבוגר, שהוא... רגיל בדיבור, מכיר קצת גם את העולמות שבחוץ, הוא מדרשיסט במקור. והוא רגיל לדבר עם חבר'ה כאלה שיש להם שאלות וכל מיני דברים מהסוג הזה. באיזשהו שלב הוא התקשר אליי, אנחנו מכירים קצת מסיבות, והוא אומר לי, תשמע, מספרים ניסים הנפלאות על הרב ליכטנשטיין בגוש עציון, זל בינתיים. הוא אומר, אני לא מבין מה הביג דיל. זאת אומרת, קראתי קצת דברים שלו, כל אברך מצוי בכל חזוני שעושה דברים פי אלף יותר מבריקים. אז אמרתי לו, זאת אומרת, לא אמרתי בשפה הזאת, אבל זה מה שחשבתי לעצמי, אמרתי שהוא חושב כמו ילד. זאת אומרת, כי זה בדיוק הוויכוח בין רב חיים, האב הרוחני, לבין הבייס הלוי. בייס הלוי היה ראש ישיבת וולוז'ין, ואחרי זה רב חיים נכנס גם בתור ישיבת צעיר. כמה שנים האחרונות של וולוז'ין
למרות
שבחיים
היה
הבן
שלו.
כן. הוא נכנס בתור ראש ישיבה צעיר, אז עוד היה מותר דברים כאלה. ומסופר שאחרי שרב חיים היה נותן שיעור, אז הבייס הלוי ככה היה בא לשמוע. אתה אומר, תשמע, אני לא מבין את השיעורים שלך. השיעורים שלך כל כך משעממים. זאת אומרת, כשאני נותן שיעור, אז אני מציב 10 קושיות עם סתירות, אנשים סוערים, ואז אני תופר את זה במהלך אחד ארוך ומראה איך כל העסק הזה מתיישב, אנשים רוקדים מרוב שמחה. ואצלך שום שאלה לא עולה, ישר אתה מציב, יש שתי אפשרויות, זה הולך לפה והוא הולך לשם, זה נורא משעמם. ביקורת דידקטית, כאילו בתור ראש ישיבה מבוגר יותר, אז הוא נתן לו איזה פידבק דידקטי. זה בערך אותו דבר.
אז מספרים את זה שהוא אמר על הבן שלו, מה ההבדל ביני לבין הבן שלי, אבי דלבי, שבא אליי מישהו במחשה קושייה, אז אני נותן לו תירוץ, ואז הוא מרוצה קושייה טובה, ואני מרוצה תירוץ טוב, ששואלים את הבן שלי קושייה, אז הוא מראה שאין קושייה בכלל, אז אף אחד לא מרוצה.
זה שיקוף של אותו דבר, אולי זה המקור לסיפור, וזה לא הסיפור שלי, לא משנה, אבל צריך להאמין שזה יכול היה להיות, כמו בהקדמת שבחי הבעל שם טוב. אז אמרתי לו שזה אותו דבר. כשאני הכרתי את השנית, הייתי שם בכולל חזוניש, בכולל פונוביץ'. אגב, כולל פונוביץ' יותר מכולל חזוניש, אבל אם אנחנו מדברים על ההברקות והלוגיקה. אבל אמרתי לו, תראה, כל 10 אתה תופר אותם בשיעור כללי, אחרי שאתה שואל את הרב, אחרי שאתה שומע שיעור של הרב איזנשטיין, הם לא עולות. פשוט לא עולות, מי שמכיר את זה יודע, זה פשוט לא עולה. הוא אומר, יש שתי אפשרויות, מזה יוצא כאן, מזה יוצא כאן, מצייר לך את כל הסוגיה, מהחל ועד כלה, עם כל האפשרויות, שום קושיה לא עולה. זו תמונה קוהרנטית לגמרי. עכשיו, זה לא נקרא בלי רמה, זה נקרא מכוון לאנשים יותר מבוגרים, לא לילדים. מי שרוצה ליהנות עם ההברקות והכל זה ילדים. מי שרוצה לדעת את הסוגיה, שילך לשם. במובן מסוים יש פה הרבה יותר רצינות, הרבה יותר מקצועיות מכזה אצל הרב איזנשטיין, כי הוא בא ללמד לך את הסוגיה כדי שתדע, תדע את הסוגיה, תבין את האפשרויות השונות ותדע את הסוגיה. לעומת זאת שם המטרה הייתה ליצור איזה ברק מרשים כזה, להלהיב את האנשים, שזה גם דבר חשוב, להלהיב אותם לתורה וזה, אבל זה לא תפיסה מקצועית. זאת אומרת, אתה בא ללמוד או שאתה בא לעסוק בתורה? מכירים את ה... אני בסיפורים. בסוף כל מסכת יש קדיש כזה, טוב זה בטח מוכר, קדיש כזה של סיום מסכת, אז כתוב בהתחלה, יאמר זה ויועיל לשכחה. מכירים את זה? מה זה יאמר זה ויועיל לשכחה? צריך יאמר זה ויועיל לזיכרון, לזכור, לא יועיל לשכוח, יועיל לזכור. אז בישיבות אומרים שהיחידים שלו ש, 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 שגומרים מסכתות זה רק בדף יומי, הרי בישיבות גומרים 10 דפים. היחידים שלו אומרים מסכתות זה בדפים, כשאתה לומד את דף ג' אתה שכחת את דף ב', כשאתה לומד את דף ד' שכחת את דף ג'. איך תשכח את הדף האחרון במסכת? יאמר זה ויועיל לשכחה. זאת אומרת, אם תאמר את זה תשכח גם את הדף האחרון. זה במובן הזה זה ההפך, הישיבות זה ההפך מדף יומי, אבל זה אותו דבר. גם בישיבות בסופו של דבר מה שנשאר לך זה בעיקר המתודה ולא הידע. המתודה נשארת לך כי צורת החילוק אתה מפניל, אבל אתה לא נשאר עם הסוגיה, כי אתה לא מחזיק את הסוגיה, אתה מחזיק קושיות ותירוצים, אין לך תמונה של הסוגיה. זה בדיוק ההבדל. לכן זה טעות גדולה לחשוב שכל אברך וכל אלפנוביץ' הוא ברמות יותר גבוהות מהרבי אינשטיין. זה פשוט בדיחה אינטלקטואלית שמישהו אומר את זה בגיל כזה. זה פשוט, לא יודע, זה לא שונה רע להגיד מי. בכל אופן, זה אולי עוד סיפור אחד. הייתי פעם בדינר שעשו רשת, יש רשת כוללים שנקראת מאתרי שביעי. אז זה אברך בוימרים אחד מבני ברק שהוא רצה לקדם את הבקיאות. אז הוא לוקח אברכים ובחורי ישיבות, בעיקר אברכים אני חושב, בסופי שבוע, מחמישי בלילה עד ראשון בבוקר, עד מוצאי שבת, ולומדים 4 דפים כל סוף שבוע, נבחנים עליהם. צריך להחזיר אותו בשבוע שאחרי. אחרי חודש נבחנים על כל החודש. אחרי 3 חודשים נבחנים על כל 3 חודשים. עכשיו נדמה לי שבכל חודש זה 3 שבועות לימוד ושבוע חזרה. כל 3 חודשים זה חודשיים לימוד וחודש חזרה. יש איזה מבנה, אני כבר לא זוכר את הפרטים. הצטרפתי אליהם כי עשיתי ללמוד קצת קודשים. אז הצטרפתי אליהם בזבחים ומנחות כדי קצת להכיר את התחום הזה. ומאז היה לי קשר איתם, והוא אסף את החבר'ה, זה לא דינר כזה של תורמים, זה דינר של החבר'ה שמשתתפים. אז הוא עשה שם איזה דינר, והיו שם שני דוברים, הוא הזמין שני דוברים. אחד מהם זה היה הרב קרייסווירט מבלגיה, ותלמיד של הרוגצ'ובר עוד היה נדמה לי, אחד בקי מפחיד ממש, זאת אומרת, אחד בדור. והשני היה רב מיכל זילבר, שגם הוא לא כותל קנים, יהודי הרבה יותר צעיר, בירושלים, היה ראש ישיבת זבי, גם הייתו היום, גם במחשבה וגם בלימוד, יהודי מאוד רציני, והוא התחיל, נדמה לי, אחד הראשונים שהתחיל דף יומי מוקלט, על קסטות כאלה. זאת אומרת, הוא גם איש שדוגל בלימודי בקיאות ובהיקפים ובלדעת. ואז הרב קרייסווירט התחיל לתת שם שיעור בדינר הזה. הוא עמד בלי דף, בכלל. הוא נתן שיעור, הוא התחיל עם גמרא באיזשהו מקום, הוא אומר, זבחים, דף ח', שורה שלישית מלמעלה מהרחבות. תנה, התחיל לצטט, הכל בעל פה, בלי דף, בלי ספר, בלי כלום, הכל בעל פה, מילה במילה. רשי, שורה שנייה מהצרות, דיבור המתחיל זה, מצטט אותו. הרשב"א, דיבור המתחיל זה, בדף זה וזה. עבר עשרות, מאות, לא יודע כמה, מראה מקומות כאלה, גמרות וראשונים ואחרונים, הכל מצוטט עם המקום שבו זה נמצא. עכשיו, הוא לא למד את זה בעל פה קודם, הוא פשוט ידע את זה. זה לא לומדים בעל פה קודם, זה דורש השקעה מטורפת. אני בטוח שהוא לא עשה את זה, הוא פשוט ידע את זה. ואז בסוף השיעור, אמרנו, תשמעו, לא עשיתי את זה בשביל להשוויץ בפניכם. עשיתי את זה כדי להסביר לכם לאן צריך להגיע. שאנשים שנמצאים בישיבות, אז הם יודעים את 10 דפים האלה, ובסוף גם אותם הם לא יודעים. גם כאן זה יועיל לשכחה. זאת אומרת, מה שאתה יודע זה חילוקים, כמו שאומרים על האברך שמגיע לבית דין של מעלה. לא, תתחיל לספר מה למדת. אברך ליטאי, סיפור בתוך סיפור. תתחיל לספר מה למדת. שאלו קושייה, אני אתן לכם תירוץ. מה אתה לא לספר מה למדתי? אברך לא יכול לתאר לכם מה הוא למד. הוא לא מחזיק ב... זה אמיתי לגמרי, דרך אגב. זה אמיתי לגמרי, גם אני כזה. לא יודע לתאר לכם מה למדתי. שאלו קושייה, נתחיל לדבר. זה ככה זה עובד. ישיבה בוחרסקה, זה המחלה שלהם. אז זה מה שהוא אמר. הוא אומר, כשאתה לומד בישיבה, אתה גומר 10 דפים. אתה לא יודע, זה לא תלמיד חכם. צריך לגמור את השעץ. צריך להגיע לזה, זה מה שהוא אמר לנו, לכן הוא עשה לנו את ההצגת תכלית הזאת, כדי להסביר לנו לאן צריך להגיע. טוב, אז הוא גמר לדבר, אז קם רבי מיכאל זילבר, שיכול להיות הבן שלו, לא יודע, הנכד שלו אפילו אולי, ככה לא כלל, הוא תדוע בעולם, כן, אחד מגדולי הדור, אז ככה הוא קצת לא היה לו נעים, הוא אמר, תשמעו, אני לא יכול לשתוק, אני חייב לדבר, במחילה מכבוד הרב קרייסווירט, אני לחלוטין לא מסכים לביקורת שלו על הישיבות, כיוון שהישיבות מטרתן ללמד אותך איך לומדים. המטרה היא ללמוד את המתודולוגיה ולא את החומר. אחרי זה יש לך את כל החיים, יש לך את כל החיים ללמוד. המכינה הזאת של כמה שנים בישיבה, שם אתה מקבל את הכלים, אתה מקבל את המתודולוגיה. שם לא צריך להספיק את כל המסכת, תלמד 10 דפים ותבין טוב איך העסק הזה עובד, תרכוש את הכלים. אחרי זה יש לך את כל החיים ללמוד, שתלמד כל החיים, תיישם את זה, ושם כבר כמובן תלמד בשביל הדעת. כן, זה בעצם מה שהוא אמר, אני חושב שהוא לגמרי צודק. ולכן באמת אני חושב שהביקורת הזאת על הישיבות לא נכונה. הישיבות מטרתן להקנות כלים ולא להקנות ידע. זה נכון. כמה שנים האלה שנמצאים בישיבה, זה מה שצריך לעשות. אחרי זה צריך להתחיל ללמוד. כמו שאומר אברך הכולל, כן, אם יהיה לי כסף, אני אעזוב את הכולל ואתחיל ללמוד. אז גם בישיבות, כשאתה גומר את הישיבה, רכשת את הכלים, עכשיו אתה מתחיל ללמוד, עכשיו אתה מתחיל ללמוד, עד עכשיו זה רק היה מכינה. הישיבה היא מכינה. היא רק נותנת לך את הכלים. ובאמת במובן הזה, אני מגלגל קצת את השטיח אחורה מרוב סיפורים, אבל שאני אזכור. אז אני חושב שנחזור לפונוביץ' וסלובודקה, אני חושב שפונוביץ' היא מכינה טובה, אבל אחת הבעיות בדיכוטומיה הזאת בין פונוביץ' וסלובודקה, זה ששני הצדדים תקועים איפה שהם נולדו. פונוביץ'ר נשאר תמיד פונוביץ'ר. ואיש סלובודקה נשאר תמיד סלובודקה. זה הטעות, שיש ערך לשני בתי המדרש האלה, כן? כמובן כטיפוסים, לאו דווקא בתי המדרש האלה. אבל צריך להתחיל בפונוביץ' ולגמור בסלובודקה. הטעות של סלובודקה זה שהם מתחילים שם, מתחילים וגומרים שם. והטעות של פונוביץ' זה שהם גומרים שם, לא רק מתחילים שם. צריך להתחיל בפונוביץ', וזה מה השיחה שנתתי לתלמידים בתחילת כל שנה. עכשיו אני מסיים אותה. שבפונוביץ' אתה לומד, אתה רוכש כלים. כלים של ניתוח. וכמו שאמרתי קודם, אתה מגיע למצב שבו אתה יכול לתת שיעור כללי על כל סוגיה, זה אומר שקיבלת את הכלים. וזה טוב מאוד, זה לא גנאי, זה מצוין. אבל אחר כך אל תישאר תקוע עם זה. זאת אומרת, זה בסיס שעליו אתה יכול לבנות את התורה שלך. עכשיו תתחיל להגיד מה אתה חושב. ותעבור לסלובודקה. בסלובודקה אתה כל אחד אומר מה שהוא חושב. לא, כן, אני עוד סיפור. אני פעם למדנו סוכה, אצל המגיד שיעור שלי ב... נתיבות עולם ובני ברק, למדנו מסכת סוכה, ואז עוד לא היו הספרים של חידושי רב שמואל ושיעורי רב שמואל שיצאו אחר כך, רב שמואל רוזובסקי כמובן, סתם רב שמואל ורב שמואל רוזובסקי. אז לא היו עוד הספרים האלה, ובאיזשהו שלב יצא ספר הראשון לסוכה, שיעורי רב שמואל לסוכה. עכשיו פתחנו את זה והחברנו, זה היה בדיוק השיעורים ששמענו ממנו, זה היה מביך, הוא לא אמר כלום, הוא לא אמר שהוא אומר שיעורים של רב שמואל רוזובסקי. אז הוא נתן לנו שיעור, נתן לנו להבין שזה שיעור שלו. במילה במילה כמעט, פחות או יותר, עם שינויים קטנים. הכל רב שמואל רוזובסקי. טוב, אני ככה לא ידעתי מה לעשות. הייתי קרוב מאוד אליו, ככה הייתי הרבה שנים אצלו. באיזשהו שלב לא יכולתי כבר, אז ניגשתי אליו, אמרתי לו, תראה, הרב, יצא עכשיו ספר של שיעורי רב שמואל, הוא לא ידע. יצא ספר של שיעורי רב שמואל, היה חדש. כל השיעורים שאתה אומר מופיעים שם. זאת אומרת, זה הכל לקוח ממנו. למה אתה לא אומר שאתה לוקח שיעורים של רב שמואל? אז הוא ככה היה, הוא היה ממש נדהם, ואחרי זה הוא כמעט התחיל לרקוד. ושהוא אומר לי, תשמע, לא למדתי אצל רב שמואל סוכה. לא למדנו אצלו את המסכת הזאת. זו המסכת שלמדנו שם, סוכה. וזה מדהים, הוא פשוט נתן את אותם שיעורים שנתן רב שמואל על המסכת שהוא לא למד ממנו בכלל. והוא היה, הוא כל כך שמח, כי פסגת חלומותיו היה לקחת את רב שמואל ולהפנים אותו כל כך טוב, עד שהוא מעצמו אומר את השיעורים של רב שמואל. עכשיו, תבינו, זה דמיון מדהים. זאת אומרת, היה קשה להאמין שהוא לא לקח את זה מרב שמואל. עכשיו, זה פונוביץ'ר. כיוון שפונוביץ'ר, המטרה שלו זה להגיד את השיעור של רב שמואל על הסוגיה שבה הוא עוסק. זה בעצם התכלית. ברגע שהגעת לשם, אתה מסודר. אתה נהיה ראש ישיבה. מעריך את הפרק עם שני כפתורים. אז התכלית הזאת בעיניי היא בעייתית. היא בעייתית כי אתה צריך להגיד את השיעורים שלך, לא של רב שמואל. אבל ההכנה שאתה מקבל היא הכנה מאוד חשובה. אם אתה תתחיל לדבר את השיעורים שלך בלי לקבל איזושהי תשתית מתלמידי חכמים מובהקים, אנשים שיש להם יכולות, חבל לא להשתמש בדברים שהם גילו. אז חבל, אתה תלמד אותנו דברים שהם באמת לא משמעותיים, חסרי ערך. לעומת זאת, אם אתה תיתקע אצל רב שמואל, בסדר, אז שיעור רב שמואל עכשיו כבר יצא לאור, אני לא צריך אותך, אני יכול לקרוא את זה שם. שמעתר לשכפל יהודי, חכם ככל שיהיה, אבל למה צריך לשכפל אותו? הוא כבר היה פעם. אני חושב שנכון לקחת שיעורי רב שמואל, ללמוד, לגדול עליהם, ואז להתחיל להגיד שיעורים שלך. ואני חושב שזה בונה אותך יותר נכון מאשר שתתחיל ללמוד בעצמך. זה מאמר שהיה פעם בעיתון הארץ, היו שם כל מיני הורים, ביניהם גם מתמטיקאים, שאמרו, תשמע, הילדים שלנו בכיתה ג' חוזרים הביתה עם שיעורי בית שאנחנו לא יודעים לפתור במתמטיקה. מבלבלים להם את המוח עם כל מיני שאלות חשיבה וזה, במקום לומד אותם לוח הכפל, אחד ועוד שתיים. תתחיל עם הבייסיקס, אחרי זה תגיעו לצורת חשיבה ולהעמקה וכל מיני דברים כאלה. ילדים שיגעו להם את השכל. וזה בדיוק אותה טעות, להתחיל בסלובודקה בכיתה א'. להתחיל להגיד מה אתה חושב על נושא מסוים שעוד אין לך מושג לגביו. שמע, יש מסורת. אלפי שנים כבר לומדים את זה. לא כולם היו מטומטמים חוץ ממך. אולי רובם, אבל יש כמה שלא. אוקיי? תלמד את מה שקרה עד עכשיו. זאת אומרת, תראה על מה מדובר. תוסיף אתה אחרי זה את הקומה שלך. אם אתה מתחיל מאפס, אז רוב הסיכויים שאתה לא תיצור דבר בעל משמעות. הדבר בעל משמעות אתה יוצר כשאתה נוסף אחרי הקומה שלהם, אתה מוסיף קומה משלך. לכן צריך להתחיל בפולנוביץ ולגמור בסלובודקה. זאת המסקנה. אז אם אני חוזר עכשיו עוד צעד אחד אחורה, כן, זה ליפו כזה. אז בעצם החידוש של רב חיים זה היה ההמשגה של הכלים שבעצם היו עוד לפניו, וזה באמת מנו להוסיף את הקומה הבאה. והקומה הבאה זה להשתמש בניתוח הבריסקאי כדי להגיד את מה שאני רוצה לומר. לא להסתפק רק בניתוח הבריסקאי הפורמלי, אבל זה כלי מאוד חשוב. וגם היום חוזרים על אותה טעות דרך אגב. המרד הזה נגד הישיבתיות והבריסקאיות מביא לזה שהרבה מאוד ישיבות עוזבות את זה, לא עוסקות בזה בכלל. מנסות לעשות דברים אחרים, אקזיסטנציאליסטים, חסידיים, מחקריים, לא משנה, כל מיני דברים מסוגים שלא יהיו. ותמיד יש ויכוחים מרים סביב העניין הזה, זה כן נכון, זה לא נכון. אני לא יודע אם יש דבר כזה נכון ולא נכון, אבל זה בדרך כלל חסר ערך. זה חסר ערך בגלל שהם עושים את זה במקום. לא בגלל שזה לא נכון, לא בגלל שאין מה ללמוד מהדברים האחרים. מחלקם לפחות. באמת אני חושב ששטויות. אבל מחלקם יש מה ללמוד. אבל אם אתה עושה את זה אחרי או על גבי הלימוד הישיבתי, זה הרבה יותר משמעותי מאשר אם אתה עושה את זה במקום. אתה רואה אנשים שהם לא למדנים במובן הישיבתי, גם מה שהם אומרים במחקר לא שווה הרבה. מחקר תלמודי. לעומת זאת, אתה רואה אחד כמו אנשקה, שאנחנו מכירים בבר אילן. דוד אנשקי, כן. זה פשוט מדהים, באמת, איש יחיד בדור. היכולת שלו לקחת את הלמדנות הישיבתית, הוא למדן משובח ישיבתי, וגם חוקר משובח. וכשהוא עושה את המחקר על גבי הלמדנות שלו, פשוט יוצאות יצירות מופת. באמת, זה תופעה. ואני חושב שזה בדיוק הדגמה לזה שאני צריך להתחיל בפולנוביץ' ולגמור בסלובודקה. להתחיל במה שעשו עד עכשיו, ללמוד את השניטים, כן, את התבניות שפותחו עד עכשיו, כי זה ודאי שיש בזה הרבה חשיבות. זאת אומרת, אנשים עבדו על זה, אנשים חכמים שקעו בזה, על זה גדלנו, זה טעות לזנוח את הדבר הזה. אבל לא צריך להישאר תקוע בזה, צריך להוסיף על גבי זה קומה נוספת, יכול להיות קומה במחקר, יכול להיות קומה אחרת. אני מדבר על קומות אחרות, לא על קומה של המחקר. זה נקודה נוספת, זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה שאחרי שרב חיים עשה את חידש את ארגז הכלים שלו, עכשיו אפשר גם להתחיל לדון בכלים האלה עצמם, כמו שאמרתי על אריסטו. עכשיו אפשר להתחיל לדון בניתוח של רב חיים עצמו ולשאול את עצמנו, האם הוא נכון, למה הוא נכון, מתי הוא נכון. עכשיו אפשר להתחיל לשאול, האם שני דינים, איפה אפשר להכיל את המתודה הזאת של שני דינים, או את החלוקה בין חפצה וגבה, או בין סימן לסיבה, או כל מיני דברים שגורים אצל רב חיים, אפשר לשאול איפה זה נאמר, מה הקשר ביניהם, מתי זה נכון, האם זה נכון, איפה זה לא נכון, איפה צריך להיזהר עם זה, איזה סוגים של שני דינים יש, יש כמה וכמה סוגים. אנשים לא שמים לב עד שלא שמים את הכלים מול העיניים. יש כמה וכמה סוגים של שני דינים. וכל עוד לא מושגים האלה, אז אי אפשר היה לעסוק בהם. זאת, אני חושב, תוספת שמתבקש לעשות בדור הזה, כן, בדור שאחרי שהחשיבה הישיבתית כבר פחות או יותר הובנה והותמעה, אפשר להתחיל לעסוק בכלים הישיבתיים עצמם. טוב, זה לקח לי הרבה יותר ממה שחשבתי, אני אתחיל ואז נמשיך בפעם הבאה. אני אתחיל בחקירה אחת שאני אשתמש בה, היא תלווה אותם רק כדי להדגים עליה כל מיני דברים. חקירה, כן, אולי צריך להקציג את המושג. חקירה זה חיר, זה האלמנט הבסיסי של הלמדנות הישיבתית. כשאתה ניגש, עוד לפני שמגיעים כל הכלים של רב חיים, הכלים של רב חיים הם מענים לחקירס. לחקיר אפשר לענות בכמה צורות, יש כל מיני כלים שהם... אפשר, אבל המושג הבסיסי זה החקירה. החקירה זה בעצם לגשת באופן אנליטי למושגים ולעקרונות שבש"ס. לשאול האם זה זה או זה. כן, יש שתי אפשרויות פרשניות להבין משהו, ואז לשאול האם זה האפשרות הזאת או האפשרות הזאת. גם מושג, גם עיקרון, גם כל מיני דברים מן הסוג הזה. הרבה פעמים אחרי שעושים את החקירה הזאת, אז רואים שתי אפשרויות, ואז מסבירים מחלוקות ראשונים. אלה תופסים ככה ואלה תופסים ככה. שלב ב' תהיה, נגיד בעצם שני הצדדים נכונים, זה כבר שני דינים. אחרי החקירה יש שני דינים. ואז אם יש שני הצדדים נכונים, אבל בהקשר הזה מופיע צד א', בהקשר הזה מופיע צד ב', זה לא מחלוקת. אנחנו מסכימים ששני הצדדים קיימים, אבל בנסיבות שונות כל פעם מופיע אחד אחר והשני מנוטרל מאיזושהי סיבה. וכיוון שכך, לכן הדינים נראים שונים. זה פותר סתירות באופן כזה. אוקיי? אז זה למשל אנליזה של מושגים ושל עקרונות תלמודיים מבית המדרש הבריסקאי. אחד החקירות המפורסמות בישיבות, עוסקים בזה כמעט כל השנה בבבא קמא, יש שיעור פתיחה, פחות או יותר עוסק, כן, האם יש איסור להזיק, זה שיעור הפתיחה על בבא קמא, זה תבניות, הכל תבניות, גם הנושא של שיעור הפתיחה, הכל פחות או יותר, יכול להיות שתתחדש עוד מקור שממנו יש עוד נפקמינה או עוד ראייה, אבל השיעור הוא האם יש איסור להזיק, ואחרי זה מתחילים לדון בחקירה הזאת, והיא מלווה אותנו כל השנה. כל הסוגיות עצמן מתמפות עליה, והחקירה הזאת היא בעצם בשאלה, למה בעצם מתחייב הבעל של הממון המזיק לשלם? כן, הממון שלי הזיק. השאלה למה אני צריך לשלם? האם אני צריך לשלם בגלל שהתרשלתי בשמירה? זאת רשלנות בשמירה. או שאני צריך לשלם בגלל עצם העובדה שממזיק. עצם העובדה שממוני הזיק מחייבת אותי בתשלום, כי אני הבעלים שלו, אני אחראי למה שהממון שלי עושה. לא בגלל שהתרשלתי בשמירה. עכשיו, ברור... ועוד פעם, זו נקודה חשובה שהרבה פעמים לא מחדדים אותה. שני הצדדים ודאי נכונים, זו נקודת המוצא. ברור שאם לא התרשלת בשמירה אתה פטור, זה גמרות. שאם שמעת כראוי אז אתה פטור. ואם זה לא ממון שלך אתה גם פטור. זה ברור. לכן זאת חשיבה בריסקאית. כי החשיבה בריסקאית אומרת, ברור שצריך את שניהם. זה ברור. אבל עדיין השאלה היא מי משניהם זה העיקר ומי משניהם זה המשני. האם הרשלנות בשמירה היא המחייבת בתשלום? רק זה צריך להיות שלי, כי בלי זה אני לא חייב בשמירתו. רק על ממון שלי אני חייב בשמירתו. או להפך, זה שזה ממון שלי מחייב אותי לשלם. רק אם לא התרשלתי בשמירה, אז פותרים אותי. אוקיי? אבל בעצם המחייב זה שהממון הוא שלי. זה חקירה בריסקאית. מה שאמרתי קודם לא חקירה בריסקאית. מה שאמרתי קודם לא ממש. זה יכול בהחלט להופיע גם קודם. זאת אומרת, האם הרשלנות בשמירה מחייבת או זה כמו שאלה, האם זה מחלוקות, זה עשו גם הרבה לפני רב חיים. רב חיים לוקח משהו שכן נראה כמבנה אחד, ומנסה להראות שאפשר להבין אותו בשתי צורות שונות. לעשות אנליזה של המרכיבים שלו, ולראות איך בעצם שני המרכיבים האלה משחקים אחד מול השני. זה האנליזה הבריסקאית. אז יש... אחד המקורות העיקריים שמביאים בהקשר הזה, למרות שהוא לא הראשון שמנסח את זה, זה אבן האזל, גם מופיע בשני מקומות לפחות בספר. אבן האזל על נזקי ממון, זה חיבור אולי מאוד חשוב, והרמב"ם בנזקי ממון בעיקר, יש לו אריכות רבה על נושא של נזקי ממון. ממש בהתחלה הוא מביא את ההלכה ברמב"ם, הלכות נזקי ממון פרק א' הלכה א', כל נפש חיה שהוא ברשותו של אדם שהיא זיקה, הבעלים חייבים שהרי ממונה מזיק, שנאמר כי יגוף שורי שצור ראהו וגומר. את הבעלים חייבים שהרי ממונה מזיק. על פניו, עוד פעם, אם אנחנו לא עשינו את החקיר המושגית הזאת, אז כולם עוברים על הרמב״ם, אז הם שלנו, אוקיי, הם חייבים לשלם, כי המנה מזיק, ועוברים על. עכשיו אנחנו אומרים, לא, יש לנו שתי אפשרויות להבין למה הבעלים חייב. הבעלים חייב בגלל שממונו הזיק, זה המחייב שלו, או הבעלים חייב כי הוא התרשל בשמירה. אז צריך להיות ממונו, כי אחרת הוא לא חייב בשמירתו. רק על ממוני אני חייב בשמירתי. אם קוראים את זה במשקפיים האלה, אז כשהרמב״ם אומר, הבעלים חייבים שערי ממונה מזיק, אז זה ממש אומר לנו כנראה כמו הצד הראשון, שהחיוב בתשלום של הבעלים זה בגלל שהממון מזיק, לא בגלל ההתרשלות בשמירה. פה צריך מאוד להיזהר. דיוקי לשנות הראשונים צריך מאוד להיזהר, כי הראשונים לא באו עם החלוקה הזאת של בריסק.
מה? בהם השומרים.
שזה לא שלהם, זה הנושא שלו. זה הנושא שלו. בדיוק, בשביל זה הוא עושה את החקירה הזאת, כי שומר זה לא שלו, ובכל זאת הוא חייב לשלם. אז לכן הוא מדבר על זה כאן.
איך אפשר להשיג בראשונים אם אפשר
לדייק
בלשון שלהם?
אי אפשר. אי אפשר, זה טעות לדייק בלשון של הראשונים. אחרונים מדייקים הרבה יותר בלשון מאשר הראשונים, כי אחרונים מודעים לניואנסים שאתה יכול לעלות, הם יותר חקרנים. אז הם מודעים לניואנסים שעולים מהלשון. צריך להיזהר מאוד מדיוקי לשון בראשונים. דיוקי לשון בראשונים יכולים להיות טובים אחרי שאתה יודע שזאת שיטתו. אז אתה יכול להביא עוד תמיכה מאיזה דיוק לשון. אבל לבנות על דיוק לשון בראשונים זו טעות גדולה. ברמב״ם אגב, יותר. ברמב״ם יותר, הכלל הוא שברמב״ם אפשר לדייק בלשונו, כי הרמב״ם, גם ברש"י אומרים ככה, כי הרמב״ם חשב על כל מילה שהוא כתב, הוא אומר את זה. ולכן יש בספרי הכללים כתוב. שברמב״ם, אחד הכללים של הרמב״ם, שברמב״ם אפשר לדייק בלשון. אבל גם כשמדייקים בלשון ברמב״ם, צריך להיזהר, הוא לא היה בריסקר. את הוא לא שמע על החקירה הזאת, האם זה רשלנות או ממונו שהזיק, אולי זה היה לו איפשהו באחורי התודעה, אבל הוא לא חי בעולם המושגים שאנחנו חיים בתורו. ולכן כשהוא כותב את זה, אני לא בטוח שנכון לדייק ממנו, כמו הצד שממוני שהזיק, זה מה שמחייב אותי. בשמירה. זה ויכוח ידוע, שריד האש ורבי יהושע אוטנר, העורך של האנציקלופדיה התלמודית. יש להם איזה חליפת מכתבים על ה... כן, לא זוכר כבר, מי אומר מה אפילו, עוד שיש לי חשד. אבל אחד מהם אומר, רב חיים זה עקום. הרמב״ם לא חלם על מה שרב חיים מסביר בו. כן, בדיחה בישיבה אומרת, כשהרמב״ם, כן, שהרמב״ם בא לשמוע שיעור של רב חיים. זה לא מה שכתוב כאן, אומר הרמב״ם לרב חיים. רב חיים אומר, מה פרנק מבין ברמב״ם? אז הטענה היא שרב חיים זה עיקום של הרמב״ם, כי הרמב״ם לא חלם על זה, והתשובה הייתה, נדמה לי שזה השריד האש, אם אני זוכר נכון, השריד האש טוען שזה לא נכון. הרב חיים כן צודק בכוונת הרמב״ם, הוא רק מנסח את זה בשפה שלו, בשפה מודרנית. אם הרמב״ם היה חי את השפה הזאת, אז הוא היה מסכים. באופן עקרוני, עוד פעם, יכול להיות שרב חיים פה ושם פספס. אבל ברמה העקרונית, זה שאתה משתמש במתודה מודרנית לא אומרת שזה לא כלי נכון לחשוף את כוונת הרמב״ם. אתה מנסח את זה בשפה שלך. אבל מאחורי החשיבה של הרמב״ם, בהחלט ייתכן שחשפת רעיון נכון. כאן יהיה הבדל אם אתה עושה את זה בדיוק לשון ברמב״ם, שאז צריך מאוד להיזהר, כמו שאמרתי פה, לבין אם אתה מבין נפקמינה. ואת אם אתה מראה שהרמב״ם אומר נפקמינה משונה. ואת זה אפשר להבין רק אם הוא הסביר, רק אם הוא הבין כך וכך. גם לרמב״ם עצמו לא חשב במודע על ההבנה הזאת ומזה גזרת נפקמינה. אבל אם זה מה שהוא חשב, אז אתה עושה המשגה, אתה עושה ניתוח, מה התפיסה שעמדה מאחורי מה שהוא אומר, ובהחלט אני כן מקבל את הדבר הזה ככלי לחשיפת כוונותיו של הרמב״ם. צריך להיזהר. דיוק לשוני זה דבר מאוד מסוכן, אבל נפקמינות אני חושב שכן הם כלי יותר טוב להשתמש בו. אז אבן האזל מביא את הרמב״ם הזה, אז הוא אומר, מה שתפס הרמב״ם, בקשר לשאלה של מי שאל על השומר, מה שתפס הרמב״ם בלשונו, שהוא ברשותו של אדם, ולא כתב כל נפש חיה של אדם, זה שייך לאדם, אלא ברשותו של אדם, נראה את הכוונתו, כאן זה כן דיוק לשוני משמעותי, כי ברשותו ושלו זה כבר הבחנה שמופיעה בגמרא. אז הרמב״ם היה מודע לה. זאת אומרת, כשהרמב״ם אומר ברשותו ולא שלו, זה לא אותו דבר כמו הדיוק שעשיתי קודם. זה,
זה עולם מושגים שהרמב״ם כן חי אותו, וצריך לשים לב למה הוא כתב כך ולא כך. אז הוא אומר, משום דלאו דווקא עם הבהמה שלו, אלא דגם עם הבהמה ברשותו חייב בנזקיה. וזהו טעם חיוב השומר דנכנס תחת הבעלים. כיוון דאבקה עם הברשותו, דאב דלא יצאה מרשות הבעלים, והבעלים יכולים להקדישה, מכל מקום נקרא גם כן שהוא ברשות השומר, והשומר כבעלים, בידו כיד הבעלים, ויכול לתבוע ולא הרשאה וכו'. וזהו,
זה דווקא מצאת את הכיוון הראשון שאמרנו, דווקא שזה, סליחה, השני, שזה דווקא רשלונות
באחרית. זה אומר אחר כך, לא ברור, לא ברור. לא שהתחדש שהשומר נחשב בעלים לעניין נזקים. זהו דן אחר כך. אתה צודק, לכאורה, אבל... וזהו טעמו של הרמב״ם לסובב בפרק ד' הלכה י', לשומר שקיבל עליו שמירת הבהמה בסתמה, חייב בנזקים. והרייבד חולק שם, הוא מצריך קבלה מפורשת לעניין נזקים. אני מסרתי בהמה לשומר. עכשיו, לא אמרתי לו שישמור גם שהבהמה לא תזיק. בדרך כלל כשאני מוסר לו בהמה, זה כדי שהיא לא תוזק. הוא שומר על הרכוש שלי. אבל מה עם השמירה שהיא לא תזיק? לא אמרתי לו כלום לגבי זה. הרמב"ם אומר, גם אם לא אמרתי לו כלום, השומר אחראי גם לשמור שהיא לא תזיק. ואם היא יזיק, אז הוא חייב לשלם. הוא שומר. בסדר? הרייבד חולק עליו. הרייבד טוען לו, רק אם הוא קיבל במפורש את שמירת נזקיה. מה ההבדל? ההבדל הוא שמבחינת הרייבד, כאשר השומר מקבל את הבהמה, הוא לא נהיה בעלים, ולכן הוא לא חייב לשמור עליה, רק בעלים חייב לשמור. אם יתנית איתו במפורש שהוא ישמור, אז הוא חייב לשמור, אבל החיוב הזה לשמור הוא לא מדין חיובי שמירת נזיקין, אלא מדיני חוזים. החיים שלי, אני עשיתי איתו חוזה, והוא התחייב לי לשמור, שילמתי לו איזה או לא שילמתי, לא משנה, החוזה הזה מחייב אותו לשמור. אבל זה לא מדיני שמירת נזיקין שהתורה מטילה, זה מדיני התחייבות ההדדית בינינו, מדיני חוזים. אצל הרמב״ם זה מדיני שמירת נזיקין, מה שאומר חייב לשמור. אני לא צריך להגיד לו בכלל, התורה הטילה עליו את חובת השמירה, לא אני. זה לא שייך לחוזה, התורה הטילה עליו. עכשיו למה? הוא לא בעלים. רואים שברמב״ם, זה מה שכתוב פה ברשותו. שברמב״ם מספיק שזה יהיה ברשותו בשביל שהוא יחשב בעלים לעניין חיוב השמירה. ומה זאת? לפי הרייבד לא, שומר הוא לא בעלים, ולכן הוא לא חייב לשמור. רק אם יש הסכם חוזי בינינו, ויש איזה נפקמינות גדולות, והשאלה אם הרייבד אפשר להסביר אותו ככה, לא ברור בכלל, כי אז זה אומר שזה חיוב חוזי, ומי אמר שכל הדינים של התורה חלים בכלל דבר כזה, אולי זה רק החוזה, ויכול להיות שאני בכלל צריך לשלם, רק יש לי חוזה איתו, אז הוא יצטרך להחזיר לי, בעצם יתבעו אותי, אני חייב מבחינת התורה לשלם לנזק. אני יש לי חוזה איתו, אז אני אתבע אותו. הוא לא צריך להתעסק עם ה... יש לזה הרבה מאוד נפקמינות שאני לא אכנס אליהם כאן, אבל זה בעצם המוקד שהוא בעצם אומר, אתה צריך להיות, באופן עקרוני אתה צריך להיות בעלים. לפי רייבד בעלים ממש, לפי רמב"ם מספיק שזה יהיה ברשותו. עכשיו עולה השאלה, אם אנחנו שואלים את השאלה הבאה, שזה מופיע פה בעוד שני דפים או משהו כזה, מה מחייב בשמירה, האם זה עצם העובדה שממוני הזיק, או הרשלנות, רשלמירה. אז לכאורה, מזה ששומר גם הוא חייב, עולה שהרשלנות בשמירה יהיה מחייבת. כי שומר זה לא שלו, אבל הוא יתרשל בשמירה. אבל זה כנראה לא יכול אפילו להיות נכון, למרות שעל פניו זה... כי ברור שזה צריך להיות שלו. אז זה, כמו שאמרתי קודם, כולם מסכימים שבשביל להתחייב צריך את שני הדברים. אין פה חקירה, או רשלנות בשמירה או ממונו. ברור שצריך להיות ממונו וגם רשלנות בשמירה. השאלה מי עיקר ומי תפה. אז לכן בכל מקרה צריך איכשהו להסביר שהשומר נחשב כבעלים, אחרת הוא לא יהיה חייב. אחרי שהסברנו את זה, אז כבר לא נשללה גם האפשרות להגיד שהוא מתחייב כי ממונו הזיק, ממונו לעניין נזיקין. זאת אומרת שהוא הבעלים לעניין נזיקין. אז זה באמת מה שהוא אומר בחקירה השנייה. אם זה אני אסיים עוד משפט אחד, נמשיך עם זה בפעם הבאה. והנה ידועה החקירה, אם חיוב נזיקין הוא מצד שהתורה הטילה דין שמירה על הבעלים, ומחויבים בעד חסרון שמירתם, כן, שהרשלנות בשמירה היא המחייבת, או הבעלים מחויבים לשלם כשממונה מזיק, ושמירה היא פטור שפטרה התורה להבעלים משום אונס, כיוון ששמרו כראוי. בסדר? אז הוא אומר בעצם השאלה, האם צריך את שניהם, זה ברור. אם שמרת כמו שצריך, אתה פטור. אם הממון לא שלך, אתה גם פטור. וצריך שהממון יהיה שלך, וצריך שתשמור כמו שצריך, שלא תשמור שצריך. שתי הדרישות האלה צריכות להתקיים כדי לחייב אותך. השאלה אבל מי המחייב ומי הפותר. האם זה שזה ממונך המחייב, רק אם שמעת כמו שצריך זה פותר אותך, או זה שלא שמעת כמו שצריך, זה מה שמחייב אותך, ורק זה צריך להיות שלך, כי אחרת אתה לא חייב לשמור. ואז הוא מביא את הדיוק בלשון הרמב״ם, הוא אומר, והנה מלשון הרמב״ם שכתב כל נפש חייב וכולי, הבעלים חייבים לשלם שהרי ממונה מזיק. משמע, וזהו עיקר טעם לחיוב תשלומים, ולא עוד בשביל זה מחויב בשמירה. וממה דבארנו כאן, דלשיטת הרמב״ם שומרים מחויבים מדין בעלים, אין להוכיח דעיקר דין בעלים ומשום חיוב שמירה, והשומרים נתרבו מי ולא ישמרנו, ואפשר לומר, דמי שיש עליו דין שמירה, יש לו דין בעלים לנזיקים, מה שאמרתי לך קודם. ועל זה גוף הנתרבה מי ולא ישמרנו, ולעולם החיוב הוא משום ממונו. אז לכאורה מהרמב״ם יוצא כך, אז הוא חוזר בו והוא טוען שהרמב״ם לא סובר כך, אמרתי דיוק לשוני ברמב״ם צריך להיזהר ממנו, זאת בעצם החקירה שאיתה אני אתחיל, ועליה אני אנסה להדגים את מה שאני...